אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם יודעים, לפעמים אין דבר יותר טוב מלהתעמק בצרות של אחרים בשביל מעט לברוח מאלו שלנו עצמנו. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות בפרק הזה. כבר יותר משבוע שקזחסטן, מדינת הענק שקמה בין רוסיה לסין לאחר פירוק ברית המועצות, עוברת גל של מהומות אלימות, הפגנות נגד השלטון שמדוקאות ביד קשה והביאו למאות הרוגים. זה התחיל כהוצאת קיטור של האזרחים לאחר זינוק במחירי הדלק, הם פשוט לא היו מוכנים לשלם כפול ממה שהתרגלו על משאב שמצוי במדינה שלהם בשפע. אבל במהרה המחאה הזאת התרחבה, ואז גם התברר שלפנינו משחק פוליטי מורכב הרבה יותר. היי, כאן חן ביאר, והפעם בעוד יום קפיצה קטנה לקזחסטן. אל סיפור שיש בו הרבה כסף שלא מתחלק בצורה הוגנת, רגשות מודחקים לאחר שנים של שלטון אוטוריטרי, נשיא חדש יחסית שבעיני רבים הוא בסך הכל מריונטה של קודמו, ששלט במדינה מאז הקמתה, ועכשיו מנסה להיות ילד אמיתי. כן, וגם את רוסיה של פוטין, שמיירה להתגייס ולהשליט סדר, אבל עדיין לא ברור איזה מהלך היא עומדת לבצע, לאור הכאוס שתפס את כולם בהפתעה. מי שילווה אותנו במסע הזה הם יואב זהבי שלנו, ודוקטור זאב לוין, מהחוג ללימודי אסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה לרפובליקות המוסלמיות של מרכז אסיה ודרום הקווקז. שלום יואב זהבי.
שלום חן.
מה תמונת המצב קודם כל נכון לעכשיו?
תראה, אם אתה מסתמך על הדיווחים של הממשלה שם והתקשורת הממלכתית, אז יש רגיעה, כלומר הכוחות שנשלחו לשם של ארגון האמנה לביטחון משותף בראשות רוסיה, הרגיעו את המצב וכרגע הרבה יותר שקט ממה שראינו בימים האחרונים, בעצם מה שהמחאות האלה החלו לפני קצת יותר משבוע.
גם חזר הקשר לעולם החיצון, חזר האינטרנט.
נכון, אחרי שניתקו את גם את האינטרנט וגם את הטלפונים, גם את הטלפונים הקוויים אפילו ניתקו, וודאי את הניידים, חזר הקשר, וכן, אפשר מי שרוצה עכשיו לדבר עם קזחסטן, סביר להניח שהוא יצליח.
אז בוא ניקח כמה צעדים לאחור, איך בעצם הכל התחיל?
אז תראה, בתחילת השנה, שזה היה ממש לא מזמן, למעשה לפני 11 יום, הממשלה הקזחית העלתה את מחיר הגז הנוזלי, פחות או יותר הכפילה את המחיר, ובאותו יום החלה המחאה בעיר יחסית קטנה במערב המדינה הזאת, נגד העלאת מחירי הגז, וממש כמו אש בשדה קוצים, אחרי יום-יומיים זה כבר התחיל להתפשט כמעט בכל המדינה, כשהמוקד הנרחב ביותר של המחאה הזאת, זאת העיר אלמטי, שהיא העיר הגדולה בקזחסטן, היא גם המרכז הכלכלי של המדינה הזאת, שם היו מרבית ההרוגים והמחאה הגדולה ביותר, אבל ראינו גם את זה במקומות אחרים, בעשרות ערים ברחבי קזחסטן, כולל הבירה ששמה היום נור סולטן, עד לפני כמה שנים קראו לה אסטנה.
מה זה כולל, המחאות האלה, מה הן כוללות?
זה התחיל ממחירי הגז הנוזלי, אבל בעצם די מהר זה כבר התגלגל למחאה נגד הממשלה ונגד השלטון במדינה. ראינו הרבה מאוד קרבות רחוב בין כוחות הביטחון הקזחים לבין אזרחים שהתחמשו בעצמם ויצאו לרחוב. ראינו פריצה, למשל, למבני ממשל בכמה וכמה ערים. באלמטי, בעיר הגדולה, ראינו את הפריצה למבנה הממשל המחוזי, שם גם שרפו את הלשכה של ראש העיר, ועימותים באמת אדירים שם בין כוחות הביטחון לאזרחים. בימים האחרונים כמעט כל סרטון שיצא משם כלל איזשהו ירי. ובהתחלה נראה היה שמשהו משתנה. יום יומיים אחר כך נשיא קזחסטן קסים ג'ומארט טוקייב הודיע שהוא מפזר את הממשלה והוא ישיב את מחירי הדלק למה שהיה לפני פרוץ המחאה הזאת, אבל גם זה לא ריצה את אותם מפגינים, והם קראו לנשיא עצמו להתפטר. הם יצאו גם בחריפות נגד נור סולטן אזרבייב, שהוא היה נשיא קזחסטן במשך 28 שנים, כן, משטר מאוד ריכוזי, אוטוריטרי, וראינו גם הפלה של פסלים שלו, לפחות במוקד אחד בקזחסטן, ובאמת מה שהתחיל ממחאה למחירים, זה הפך מהר מאוד לסוג של מחאה שמראה על מיאוס גדול מאוד מהשלטון, וניסיון לשנות את המשטר.
זה משהו שמגיע באופן ספונטני מלמטה וסחף את העם, או שאתה רואה כאן גם הנהגה, אצבע מכוונת כלשהי?
תראה, יד מכוונת קשה לי להאמין שיש כאן, לי זה נראה ספונטני לחלוטין, כלומר זה התחיל ממשהו אחד, פתאום אנשים אולי ראו שיש פה איזה כוח שאפשר לייצר ביחד כקהילה. צריך להגיד שמחאות זה דבר מאוד מאוד נדיר בקזחסטן, כמו שאמרנו זו מדינה מאוד אוטוריטרית, ורשויות הביטחון שם נוהגות ביד קשה כלפי מחאות נגד השלטון. אני זוכר שלפני שנתיים וחצי בערך הייתה שם מחאה נגד שינוי השם, דיברתי קודם על הבירה של קזחסטן, עיר ששמה נור סולטן, בזמנו קראו לה אסטנה, אבל אחרי שהנשיא נור סולטן נזרבייב הודיע שהוא עוזב את תפקידו, כאות כבוד קראו את הבירה על שמו, והייתה שם מחאה של כמה עשרות אנשים לפחות, ותוך יום יומיים הרשויות שם ריסקו לחלוטין את המחאה הזאת, עצרו את האנשים, ועכשיו ראינו את היד המאוד מאוד חזקה שלהם, וכאמור היום הם נעזרים גם ברוסים. אתמול אמר הנשיא טוקייב, שבאמת משחרר נאומים כמעט בכל יום, שהמחאות האלה, בניגוד למה שאמרנו כאן, היו מאורגנות, והיה איזה מוקד שעמד מאחוריהן. לטענתו 16 אנשי כוחות הביטחון נהרגו, אנחנו דווחנו כבר כמה וכמה ימים על 18 אנשים, והמטרה של המפגינים לדבריו, הייתה להתחיל בעיר אלמטי, ומשם להתקדם צפונה ולכבוש למעשה את הבירה נור סולטן, וגם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין התייחס אתמול לאירועים בקזחסטן.
конечно мы понимаем что события в казахстане
והוא אומר שהאירועים האלה בעצם מנוצלים על ידי כוחות חיצוניים שרוצים להשפיע בקזחסטן, והאנשים שהתחמשו, דיברנו על אנשים שהסתובבו שם חמושים בנשק, הייתה להם מטרה אחרת מלמפגינים המקוריים, כך אומר פוטין. הוא גם התייחס לאותו כוח שמירת שלום, כן, לכאורה שעליו דיברנו קודם, והוא אומר שהכוח הזה יעזוב את קזחסטן כשהמשימה תושלם. מתי המשימה תושלם? בוא נראה.
יש לצערנו גם צעיר ישראלי שבין הנפגעים במהומות האלה נהרג מירי, ונכון לזמן שבו אנחנו מדברים עדיין לא ברור מתי ובאיזה אופן יצליחו להטיס את הגופה שלו לקבורה כאן בישראל.
כן, תראה, שדות התעופה בנור סולטן ובאלמטי נסגרו בעקבות המחאות האלה, באלמטי אפילו ההמונים הצליחו להשתלט על שדה התעופה. הצעיר הזה שמו לבן קוז'שווילי, הוא נסע במכונית בעיר אלמטי ובעצם נורה על ידי כוחות הביטחון. צעיר רק בן 22, ובאמת כאן בישראל משפחתו מחכה לגופה שלו שתגיע לישראל, סיפור מאוד מאוד עצוב. צריך להגיד שגם משרד החוץ הוציא השבוע אזהרת מסע לקזחסטן, וביקש מאנשים פשוט לא להגיע למדינה הזאת. המצב שם היה מאוד מאוד מסוכן וכאוטי, יכול להיות אגב שזה יחזור בימים הקרובים, כרגע יותר רגוע. הנשיא טוקייב בעצמו הורה לכוחות הביטחון כן לפתוח באש על כל מפגין, לראות כדי להרוק, כך הוא אמר במילותיו. אז זה אולי מסביר לנו על הסכנה המאוד גדולה שהייתה שם, וצריך להגיד, אנחנו יודעים שלפחות 164 מפגינים נהרגו, זה מה שהממשלה אומרת, כך שבפועל סביר מאוד שהמספר גבוה הרבה יותר. הממשלה בעצמה אומרת ש8,000 איש נעצרו שם במחאות האלה, באמת מספר עצום. אני חושב שאפילו בבלרוס בשלבים הראשונים של המחאה לא ראינו מספר כזה, וזה רק מראה באמת על הכוח האדיר שהרשויות שם בגיבוי רוסי השתמשו כדי לדכא את המחאה המאוד מאוד נדירה הזאת, צריך להגיד.
כל זה אמנם תפס את כולם די בהפתעה, אבל ממש לא הגיע בחלל ריק, ובשביל להבין את הרובדים העמוקים יותר של קזחסטן, אנחנו אומרים שלום לדוקטור זאב לוין.
שלום וברכה.
בוא נעמיק אז באמת קצת את ההיכרות שלנו עם קזחסטן, בעבור רובנו זה איזשהו גוש גדול במפה במרכז אסיה. ספר לנו קצת על המדינה הזו, על ההיסטוריה הפוליטית שלה, מה מביא אותם למצב הזה שאנחנו עדים לו בשבוע האחרון.
קזחסטן עלתה למפת ההיסטוריה העולמית בתקופת ברית המועצות. הייתה חלק מהרפובליקות הסובייטיות שהוקמו בעקבות מדיניותו של סטלין כדי לחלק את המרחב רוסי, הצארי, לרפובליקות לאומיות. במסגרת זאת, בסופו של דבר, לברית המועצות היו 15 רפובליקות. קזחסטן הייתה אחת מהן, ואחת הגדולות שבהן. למעשה, עד עצם היום הזה, אחרי התפרקות ברית המועצות, הגבולות הללו נשמרו, וכיום קזחסטן היא מדינה עשירית בגודלה בעולם, מחצית מהאיחוד האירופי, ועם זאת, אוכלוסייה מאוד מאוד דלילה.
כי רוב השטח זה מדבריות וערבות, נכון?
כן, מרבית השטח זה ערבות ומדבריות. שוב, יש מקומות בעולם שמיישבים מדבריות וערבות, ויש להם גם מקורות מים, ויש להם גם ערים מושלגים, ויש הרבה מאוד מחצבים. למעשה, כלכלתה של קזחסטן נשענת מאז עצמאותה על מחצבי הטבע שלה, בעיקר נפט וגז גולמיים.
שזה בעצם הבסיס גם לכעס של התושבים שמוביל למחאה הזאת.
כן, בדיוק. זה לא הפעם הראשונה. למעשה, זה כבר יותר מעשור. יש מתחים מתפרצים כל פעם בנקודה אחרת, כל פעם בנקודות שונות, בין האנשים הפשוטים, אלה שהם קוראים ועובדים במכרות הפחם והגז והנפט, ולבין האוליגרכים, או למעשה המתעשרים החדשים שמנצלים את האוצרות הטבע האלה ומוכרים אותם החוצה. והפערים האלה כמובן מייצרים מתחים לא מעטים. קזחסטן ניסתה לנהל את המדיניות הכלכלית שלה בעשורים הראשונים לקיומה, בצורה מאוד מאוד עדינה, עם התערבות מאוד מאוד משמעותית של הממשלה בכלכלה, ועל ידי זה ניסתה לצמצם את הפערים, אבל בעשור האחרון, עם כניסת תהליכי דמוקרטיזציה בשוק הכלכלי מצד אחד, קזחסטן מנסה להיכנס כשותפה מלאה בשוק הכלכלי העולמי, ונסיגה פוליטית של המנהיג הבלתי מעורר, נורסולטן נזרבייב, מאז יסודה של קזחסטן עצמאית. המתחים האלה התחילו לבעבע יותר, והדבר הזה הביא להסלמה. נורת למעשה, נורת, אנחנו רואים פה איזשהו backlash, איזשהו תגובה של, שהיא דווקא לא צפויה, לרפורמות כלכליות שנועדו להטיב עם המדינה ולקדם אותן.
בוא נדבר קצת על נזרבייב שהזכרת אותו. הוא למעשה היה השליט הבלתי מאוער במדינה הזו עד לפני שנתיים, שאז הוא פינה את מקומו באופן רשמי, אבל עדיין נותר שחקן מאוד מאוד מרכזי, אולי אפילו השחקן המרכזי גם היום.
סוגיית השליטים אוטוריטריים בוודאי של המרחב הפוסט-סובייטי מבחינה מדינית הוא סוגיה די מרתקת. כולנו ראינו בתקופת ברית המועצות שהמשכלי המפלגה שימשו בתפקידיהם עד שהם נפטרו ולא יכלו אז פיזית למלא את תפקידם, וברפובליקות שהתפרקו בברית המועצות בחלקן המנהג הזה נשאר על כנו, בחלק מהם ראינו אפילו תהליכי הורשה של שלטון כמו במקרה של אזרבייג'אן. הרפובליקות הבלטיות הפכו לדמוקרטיות בדגם המערבי פר אקסלנס, ואילו במרכז אסיה אנחנו רואים תהליכים שהם יחסית אמביוולנטיים. נורת, מצד אחד, רק לאחרונה באוזבקיסטן נפטר מנהיג ונבחר מנהיג אחר, שלאו דווקא היה ברור שהוא זה שיבחר. בטג'יקיסטן עדיין משמש את אותו מנהיג מאז פירוקה של ברית המועצות, ואף אחד לא חושב לערער על הסמכות שלו. ואילו בקזחסטן אנחנו רואים פה איזשהו מקרה שבו מנהיג מאוד מאוד אוטוריטרי, עם סמכות מאוד מאוד גבוהה, כזה שנבחר ברוב עצום בהרבה מערכות בחירות, מחליט ברוב חייו בעצם לפנות את המקום שלו, לפרוש בצורה מסודרת, ולהכין את הקרקע ליורשים. עכשיו, יורשים, מבחינה הזאת, הם לא באו לאו דווקא מהמשפחה הישירה שלו, למרות שהבת שלו פעילה בתחום הפוליטי, וגם האחיינים שלו, שהם למעשה הבנים שלו, כי הם הבנים של האח הקרוב שלו, שנהרג לפני כ-30 שנה בתאונת דרכים. ולכן למעשה, אלו היו אנשים המקורבים, שגם כן מילאו איזה שהם תפקידים יחסית בכירים במערכת השלטונית, אבל עדיין לא בתפקידים המרכזיים. והמינוי שהתרחש לפני שנתיים של טוקייב לתפקיד, מישהו שצמח במסגרת השלטונית, היה אחד האנשים המקורבים לנזרבייב, ונתפס על ידו כנראה כמישהו שהוא רצוי שיהיה המחליף שלו. עם זאת באמת, למרות שהנשיא ירד מתפקידו כנשיא, הוא שמר על תפקידו כמזכיר מועצת החוץ והביטחון, ועל ידי זה למעשה אמרו שעדיין מהווה מושך בחוטים, וכנראה הדבר הזה לא במקרה, כי בסופו של דבר, לאחר כל כך הרבה שנות שלטון, לאחר מעורבות כל כך גדולה במה שקורה בקזחסטן, אני יכול לתת דוגמה למשל מבחינה כלכלית. או שאפשרית רק במציאות של מדינה שהיא אוטוריטרית ומסודרת, והמנהיגים יודעים מה יקרה מחר פחות או יותר. בפעם הראשונה שהגעתי לקזחסטן, זה הייתה שנת 98, ראיתי בכל מקום שלטים שמפרסמים את תוכניתו הכלכלית של נזרבייב, קזחסטן 2020. ואני גיחכתי לעצמי ואמרתי, מה זה השטויות האלה ומה הוא חושב לעצמו ואיך הוא יגיע, ובאופן מפתיע לחלוטין, זאת אומרת, באופן המלא, התוכנית הזאת היא מומשה צעד אחר צעד, סעיף אחרי סעיף, עד האחרונים שבהם, ואנחנו היום שהם אנשים שמגיעים לקזחסטן ורואים את הפלא הזה שנקרא נור סולטן, הבירה החדשה של קזחסטן.
שזה בעצם מה שהייתה אסטנה, שינו את השם כחלק מפולחן האישיות.
כן, ולפני כן אצל אינגרד, הבירה באמת שינתה כמה וכמה פעמים את שמה מאז שהוכרזה כבירה, אבל כן, עוד פעם, הייתי פעם בקזחסטן במהלך מערכת בחירות, ולא יכולתי שלא להתפעל, כי מישהו שמגיע מבחוץ, תמיד מתייחס בציניות לכל הדברים האלה. ראיתי אהדה מאוד גדולה של האנשים הפשוטים.
אותנטית.
אותנטית לחלוטין של אנשים, גם במחוזות, גם בעיר הבירה שהיא יחסית מתקדמת, ויש שם אנשים משכילים לחלוטין. קזחסטן מפעילה תוכנית, לדעתי מדהימה, חבל שבארץ אין כזאת, שמאפשרת לסטודנטים המוכשרים ללמוד בכל אוניברסיטה שהם רוצים בחול, ובלבד שהתחייבו כאשר שהם מסיימים את הלימודים שלהם, אגב, כולל הרווארד, אוקספורד וכדומה, ישרתו את המדינה במשך 5 שנים, בתפקידים שהמדינה תשבץ אותם אליהם. התל"ג של קזחסטן הוא יותר גבוה מרוסיה, השכר החציוני הוא בכלל לא נמוך. המחאה שפרצה למעשה על מחיר הגז שקפץ בשנה האחרונה באמת פי 2, אבל בסופו של דבר רמת הגז הנוזלי עמדה אחרי העלאתו המכופלת על 60 אגורות לליטר, במושגים ישראלים. זה משהו שהוא, אין מחירים כאלה, לא ברוסיה ולא באוקראינה השכנה, שקונה את הגז ואת הנפט הקזחי.
אז איך מסבירים את זה?
כי עדיין, זאת אומרת, יש שילוב של גורמים. אז זה לא רק מדדים אובייקטיביים שהם כמה עולה וכמה מקבלים מזכורת, אלא הפערים בחברה, החוסר ההתחשבות באזרח הקטן, מחירים שבכל העולם, גם אנחנו מתלוננים על עליית מחירים, כך גם המחירים עולים בקזחסטן והמשכורות פחות, ולכן בעצם יש פה מגוון שלם של סל שירותים שלמעשה הביאו לאותה תסיסה. והטריגר הזה של העלאה של המחירים למעשה הוא זה שהביא למחאה המאוד מאוד רחבה ומאוד מאוד מפתיעה מה שהתרחשה בשבוע האחרון.
מי מוביל את גל המחאה הזה? האם יש לו מנהיג אחד? האם זה משהו ספונטני? ציבורי, האם אתה רואה איזושהי טביעת אצבע של הנהגה למחאה הזאת?
מה שבאמת מפתיע במחאה הנוכחית, מחאה נקודתית שהתחילה בעיר שדה נידחת ברחבי האינסופים של קזחסטן, פתאום הציתה התפרצות של מחאה לדעתי מאוד מאוד אותנטית וציבורית בכל רחבי המדינה, וזה דבר שמאוד מאוד הפתיע. לא רק אותי כי מישהו שעוסק במדינה הזאת הרבה שנים, אבל גם לדעתי את השלטונות המקומיים.
בשביל לסגור את הפינה של נזרבייב, איפה הוא בכל השבוע הזה? אנחנו לא שומעים ממנו בכלל.
זהו, שאלה מצוינת. זה באמת אחד הדברים לדעתי, אם היה כשל מרכזי מבחינת השלטון בקזחסטן בשבוע האחרון, זה היה כשל ההסברתי, התודעתי. כי יכול להיות מאוד, אם השלטון לא היה מגיב באיזושהי פאניקה וחוסם קווי תקשורת ומפיל את קווי האינטרנט במדינה, הדברים לא היו מגיעים לכאלה עוצמות, ואפשר היה להבין מי נגד מי, כי בסופו של דבר, השלטון המרכזי והנשיא עצמו, תוקייב, כבר ביומיים הראשונים, די התקפל כנגד הדרישות של המוחים בעיר השדה, שבסופו של דבר הציע להם את כל מה שהם ביקשו. אבל בגלל החוסר התקשורת, ובגלל שלמחאה הזאת היא לא הייתה הנהגה, שיכלה להציב איזה שהם דרישות, נוצר מצב שבעצם היה מאוד מאוד קשה להשתלט עליהם. ועד היוצא מהיום הזה למעשה, אין איזושהי הנהגה או אין מישהו, לא, היו כמה ניסיונות של תנועות אופוזיציה מחוץ לקזחסטן לטעון שהם איכשהו מנהלים את הדברים, נראה לי שהדברים האלה לא נכונים. אם נזרבייב באמת היה מופיע בתקשורת, או שהוא מספרים מה קורה איתו, ושוב, ברגע שהדברים האלה נשארים באיפול, שמעתי כבר שמועות על כך שהוא בכלל נפטר לפני שבוע, וכל המחאה וכל המלחמה היא בעצם איזושהי מלחמת ירושה, על תפקידו ועל מקומו, לא יודע. נכון הוא שבעקבות המהומות, הנשיא טוקייב אוחז כרגע בתפקידו של נזרבייב, ולמעשה פיטר אותו. ההודעה הרשמית הייתה שנזרבייב בעצמו העביר את הסמכויות האלה אליו, אבל לא ברור למה זה נעשה, ולא ברור מה מצבו של נזרבייב כרגע. כך גם פותרו כמה אנשים מצמרת הביטחונית של קזחסטן.
כולל מפקד כוחות הביטחון.
בדיוק, אז, וכנראה שעוד שורה שלמה של, של אנשים מתחתיו, כתגובה לאוזלת ידם בניהול המשבר, וכנראה שגם פה יש איזשהו מידה של הצדק, כי בסופו של דבר, המחאות המאוד מאוד המוניות של עשרות אלפי אנשים בעלמתי למשל, השלטון לא הצליח להשתלט עליהם, ולמעשה הוביל לכך שההמון, שאולי שולב מזה שאף אחד לא יוצא או לא מגביל את כוחו, החל גם לבזוז וגם להשתלט על מבני ציבור רבים וגם מבני שלטון. וכוחות הביטחון למעשה, עד כמה שאני ראיתי בדיווחים הספורים והצילומים הספורים שיצאו משם, נראו כמבועלים בעצמם, כאלה שיצאו לרחובות ללא נשק או ללא אמצעי הגנה מספיקים, אלא רק עם מגינים. ודבר הזה כמובן הצביע עבור המפגינים עצמם, שבעצם יש להם פה איזושהי אפשרות או יד חופשית להמשיך ולהפגין, כי אף אחד לא באמת ברצינות מנסה להגביל את המחאה שלהם.
תראה, בעצם יש לנו כאן התקוממות אזרחית שאין ספק שהיא הייתה, מצד שני, יש עמימות מאוד גדולה לגבי יחסי הכוחות בין נזרבייב, הנשיא הגדול בעבר, לטוקייב, הנשיא הנוכחי, שאולי מנסה להתנער קצת מהצל הגדול של קודמו, ואנחנו לא יודעים מה מוביל את מה, ומה הביצה ומה התרנגולת.
כן, צריך תמיד לזכור, טוקייב הוא למעשה מינוי של נזרבייב. הוא האדם הקרוב אליו ביותר, הוא מילא שורה של תפקידים, כולל אותו שר החוץ של קזחסטן. הוא האדם שנזרבייב הכי שמח עליו במערכת הזאת. עם זאת, אפשר להבין שיכול להיות, כן, שטוקייב אחרי שנתיים רוצה להתפתח עליו ולפתח מדיניות עצמאית, ואולי להתנער קצת מהצל של האב המייסד. אני לא יודע איך הדברים התגלגלו, ואנחנו באמת כנראה בימים הקרובים, כאשר השן הקרב ישקע, ואנחנו באמת נוכל לראות מי נגד מי ומי נשאר, ומה הדיווחים הרשמיים שיצאו מהבירה, ואולי גם נשמע מנזרבייב עצמו את דעתו על הדברים, אבל כך או אחרת, אנחנו בפירוש רואים שהמציאות בקזחסטן הולכת להשתנות, הן מבחינה פוליטית והן מבחינה חברתית.
בוא נדבר על הפיל שבחדר, אולי הדוב שבחדר במקרה הזה, שזו כמובן רוסיה, שמטבע הדברים היא שחקן בסיטואציה הזאת, אבל יש לה גם צרות אחרות משלה על הראש כרגע. אנחנו יודעים איך היא תרצה לנתב את הסיטואציה הזאת?
לדעתי, כל מה שמעניין את הרוסים בנקודה הזאת, במיוחד בהקשר של קזחסטן, הוא שקט ויציבות המשטר. זה דבר ראשון. אם הדבר הזה מובטח, אז כמובן שלרוסיה יש אינטרסים מובהקים במשק של קזחסטן. קודם כל צריך לזכור שקזחסטן היא חלק מהאיחוד הכלכלי האירו-אסייתי שבהנהגת רוסיה. יש להם מערכת מכס וכלכלה יחסית צמודה ומשותפת, יש להם שיתופי פעולה מאוד מאוד גדולים בתחום הזה כבר. הם גם חברים בארגון הביטחוני. שבזכותו למעשה הצבא הרוסי כרגע נמצא על אדמת קזחסטן כדי לעזור לשלטון של קזחסטן, לדכא או להרגיע את הרוחות ברחבי קזחסטן. רוסיה הייתה מאוד מאוד שמחה שמדיניות החוץ של קזחסטן וגם הפנים תהיה הרבה יותר פרו-רוסית. יש בין רוסיה לקזחסטן הרבה סוגיות לא פתורות. קזחסטן לא הכירה עדיין בסיפוח של חצי האי קרים על ידי רוסיה, משהו שמאוד מעצבן את פוטין בוודאי. קזחסטן לא מכירה בשפה הרוסית כשפה רשמית. יותר מכך, היא בשנים האחרונות הכריזה על פרויקט של העברת הכתב, שהקזח היא מקירילית ללטינית, כדי להתרחק עוד יותר מהמורשת הסובייטית. יש לקזחסטן בטן מלאה על העבר הסובייטי ועל הגולגים והניצול הציני של העם הקזחי בתקופה הסובייטית. יש לרוסים שאיפות טריטוריאליות בצפון קזחסטן, בטענה שצפון קזחסטן למעשה מיושבת באוכלוסייה רוסית משמעותית, ויכול להיות שהגבולות של קזחסטן הם דורשים איזה שהם תיקונים בדגם שהתרחש או מתרחש ממש כשאנחנו מדברים באוקראינה. משהו שגם כן מאוד מאוד מעצבן את השלטון המרכזי בקזחסטן. ולכן למעשה יש פה איזשהם יחסים שמצד אחד מאוד מאוד קרובים, תלויים אחד בשני, ומצד שני יש לא מעט מחלוקות שלא פתורות, ולקזחסטן עד היום לפחות לא הייתה לחלוטין בכיס הרוסי, ודאגה לשמור על איזונים ובלמים בכל הקשור ליחסי החוץ עם רוסיה.
דוקטור זאב לוין, תודה רבה לך.
תודה לכם.
יואב זהבי, חוזרים אליך. בוא נסתכל על זה רגע מנקודת המבט של פוטין, מנקודת המבט הרוסית. מצד אחד, אנחנו יודעים שאלו ימים משמעותיים לרוסיה, יש להם את ענייני אוקראינה על הראש, ולא בטוח שהם היו רוצים לצרף כאן חזית נוספת. מצד שני, ואנחנו מכירים את זה גם מהשכונה שלנו, שפוטין מזהה חוסר יציבות, הוא מזהה גם הזדמנות להשפיע, ובדרך כלל הוא נכנס ועושה את זה.
תראה, אז בוא נגיד שממש עכשיו, אגב, מתקיימות שיחות דיפלומטיות בין נציגים רוסים ואמריקנים בז'נבה, על רקע המתיחות המאוד גדולה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, בגבול המזרחי של אוקראינה, ששם נזכיר נפרסו כוחות רוסיים מאוד גדולים, והחשש במערב הוא שבאמת רוסיה תפלוש לאוקראינה. תראה, פוטין בסופו של דבר, הוא לא רוצה שיתערבו במרחב ההשפעה שלו, והדבר המשמעותי ביותר, ודאי בנושא של אוקראינה במקרה הזה, זו הנוכחות של ברית נאטו, שזו הברית הצבאית של מדינות המערב. החשש הגדול של פוטין הוא שאוקראינה בעצם תצטרף לכוחות נאטו, והוא פשוט לא רוצה שהמערב יציב נשק על הגבול שלו, כלומר, הייתה איזושהי הבטחה של המערב שברית נאטו לא תתרחב אחרי שחומת הברזל נפלה בתחילת שנות ה-90, אבל בסופו של דבר ראינו שעוד ועוד מדינות שהיו בעבר חלק מהמרחב ההשפעה הסובייטי, מדינות סובייטיות בעצמם, לשעבר מצטרפות לברית הזאת, ביניהן המדינות הבלטיות, אסטוניה, ליטא ולטביה, וגם פולין, ופוטין רואה את זה, והוא לא רוצה שנאטו תמשיך להתקרב לגבולות של רוסיה, כי הוא פשוט רואה את זה כאיום קיומי על רוסיה, וכאיום ודאי על הביטחון הלאומי של המדינה שלו, ומזה הוא מאוד מאוד חושש, לכן הוא גם רוצה תמיד לראות יציבות במדינות שמקיפות אותו, וגם כאן אני מעריך שהחשש הגדול של רוסיה היה שהמערב, גם אם הוא לא מתערב בקזחסטן, הוא ודאי ינצל את הכוח שלו כדי להשפיע דרך קזחסטן על מרחב ההשפעה הרוסי. ודאי גם אחרי שבשנים האחרונות ראינו, איך להגיד, קריצה של הממשלה הקזחית למערב, גם בעניינים כלכליים וגם בעניינים אחרים, וזה כמובן מאוד מאוד מדאיג את רוסיה, זה הדבר האחרון שרוצים לראות בקרמלין.
יואב זהבי, תודה רבה.
תודה רבה, חן.
עד כאן הפרק הזה של עוד יום. דניאל אופיר ערך, רחל רפאלי על עיצוב הקול והמיקס, ז'אנה יגל, אוסקר טרדלר, קובי מור ואמיר שמואלי על הביצוע הטכני, ותודה גם לשיר גונן על הסיוע. אתם מוזמנים מאוד לשתף את הפרק הזה אם היה לכם מעניין, וגם להעיר לנו הערות בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים, ואפשר גם אליי, חפשו חן ביאר, בפייסבוק או בטוויטר. את כל הפרקים של עוד יום, וגם פרקים של הסקטים אחרים מבית כאן, אפשר למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני חן ביאר, משתמע.